אז אנחנו בבוקר האחרון של הריטריט שלנו, יכול להיות שאצל חלקכן מה שמעסיק, מה שמתחיל לחלחל, זה כבר הסיום והיציאה מכאן והחזרה לעולם שהשארנו מאחורינו לכמה ימים. ואנחנו נתייחס לזה בהמשך, אחרי סדר היום, אחרי הפסקת הצהריים, אבל אני מבקש להזמין אתכם ואתכן עדיין להיות כאן, להקדיש את הזמן הבאמת יקר הזה שיש לנו כאן לתרגול. ואני רוצה בהקשר הזה לומר כמה כיוונים שקשורים למושג עצום, שככה רק הזכרתי אותו, אבל אפשר להקדיש לו לא רטריט אחד, רטריטים שלמים, אם אתם רוצים חיים שלמים. זה חוק הקרמה. חוק הקרמה או חוק הסיבה והתוצאה, באופן יותר מדויק, על פי התפיסה הבודיסטית. זה אחד הלימודים המורכבים ביותר פחות מובנים ויותר מועדים להבנות לא שלמות, שלא לומר שגויות ומטעות. אז אני רוצה לשזור את זה בהנחיות ליום התרגול שלנו הנוכחי, ולומר שחוק הקרמה הוא רק אחד מבין חמישה חוקי טבע, ניאמות כפי שזה מכונה, על פי התפיסת הבודהיסטית, חוקי הפיזיקה, חוקי התורשה, שלושת מאפייני המציאות שהזכרנו, ההתנהלות של התודעה עובדת על פי חוקיות מסוימת, והחוקיות של יצירת המעשים והפעולות והתוצאות של המעשים והפעולות הללו, בהן עוסק חוק הקרמה. ולכן חשוב מאוד מאוד לומר, ובאמת במסגרת המצומצמת הזאת אני רק ככה אניח כמה נקודות להירהור ולהבהרה, ודאי שלא ניכנס לכל עומק הלימוד הזה, אבל חשוב לדעת שלא כל האירועים הם פרי של פעולת חוק הקרמה. למשל, כשמישהו מזיל דמעה, כן, זה יכול להיות תוצאה של חוקי איך שאנחנו בנויים, זאת אומרת, זה יכול להיות אשן, חוקי הפיזיקה נקרא לזה, אשן שנכנס לעיניים, כן? זה יכול להיות תוצאה של איזשהו מצב מנטלי שעולה בנו, צער, עצב. התוצאה, אותה תוצאה, היא יכולה לשבת, היא יכולה לנבוע, היא תוצאה של חוקיות מסוימת. אז לא הכל קרמה, אני חוזר ואומר שוב, ובאמת אחת ההבנות השגויות, שלא לומר גם לילות אפילו, שהכל קרמה. אז לומר שלא כל מצב עכשווי הוא פרי המעשים שלי בעבר. אנחנו נולדים אל תוך מארג אינסופי, אינסופי, בלתי נתפס. היכולת האנושית של תנאים ונסיבות, והעולם מלא אסונות, טבע וחולי ועוני וגנטיקה, ולומר על מישהו שנולד לחיי דלות, או היה קורבן להתעללות כזו או אחרת, שזו הקרמה שלו, כמו שאנשים נוטים לומר, זה פשוט בורות. מה שכן חשוב להבין, שכוח, שחוק הקרמה הוא הכוח שמכוון ממש את החברה האנושית. ולכן למרות שהוא רק סוג אחד של חוק טבע, הוא החוק, מבחינתנו החוק הכי חשוב כבני אדם, בני ובנות אדם. מכיוון שהוא מצוי כן באחריותנו הבלעדית. אנחנו יוצרי הקרמה, ובמקביל היא מעצבת את התנאים של החיים שלנו. אז אם אנחנו מתרגלים, וחשוב באמת לתרגל בהקשר הזה באופן נבון ונכון, ולא מתוך עוד איזשהו דפוס אוטומטי, כי שמענו כך או כמנו אחרת, אז אנחנו הופכים להיות, כמו שדיברתי אתמול, ערים ומודעים יותר ויותר לתמהיל המיוחד הזה של הכוונות שלנו. דיברנו על כך שהפעולות שלנו, מה שחשוב בהקשר הזה, זה על איזה כוונה או איזה מוטיבציה מניעה אותנו לפעולה. ופעולה יכולה להתבטא בשלושה שערים, במחשבה, בדיבור ובמעשה, בעשייה. כל אלה הם פעולה, והפעולות ניזונות מהכוונה או המוטיבציה שבסיסן. ולכן, אם אנחנו מתרגלים באופן הזה, זו מודעות שמאפשרת לנו לבחור. ממש יש כאן אפשרות בחירה. כן? איך להתנהג? איזה אדם להיות? זה המשמעות של זה. מרגע לרגע כבר למדנו שהאני, כן, אני או עצמי, נולד כתוצאה מה... פעולות שלנו. אז הוא לא לגמרי אחר, אבל הוא גם לא לגמרי אותו אחד, וההשתנות הבלתי פוסקת הזו, התפיסה שהאני, מה שאני קורא לו אני, החוויה הכי אינטימית שלי, נכון? זה אני, זה עצמי, הוא פשוט תהליך שנוצר ומתהווה רגע אחרי רגע מתוך המגע שלנו, מתוך האינטראקציה שלנו עם העולם שסביבנו. והאופן שבו אנחנו מגיבים למגע הזה, יוצר את מי שאנחנו באותו רגע. הבודה שהוא מדבר על זה, שהוא מלמד את ההתהוות המותנית, הוא מדבר על תהליך של לידה. אנחנו נולדים בכל רגע ורגע, באופן מאוד מאוד מסוים. אז אם אין אני באופן הזה, כמו שאנחנו רגילים לתפוס את עצמנו, מה בכל אופן יש? יש קרמה בפעולה, יש פרי קרמטי שאנחנו ממשיכים להפעיל, פרי ופעולה מתמשכים כל הזמן. מין תהליך פסיכופיזי של אותם חמשת המצרפים שהזכרנו אתמול, שנמצאים בהשתנות מתמדת מתוך מגע עם העולם, זה מה שיש. לאן התהליך הזה מתקדם? מה היעד הבא של הלידה שלנו, זה אנחנו לא נדע, זה לא נודע. שבודה מדבר על זה, אומר שלנסות לחשוב על התוצאות של הקרמה שלנו, איך הוא אומר את זה? תוצאות הקרמה אינן ניתנות לחשיבה. לא כדאי לחשוב עליהן, ומי שמנסה לחשוב יהיה מתוסכל ומוטרף. הבודה, לא אני. אז ככה שזה גם משחרר באופן מאוד מאוד עמוק, וזה מזמין אותי לנוכחות כאן ועכשיו, מזמין אותי למודעות כאן ועכשיו, למה נמצא, מה נוכח כרגע בתודעה שלי. אם עולה איזושהי מחשבה, מה הכוונה, מה המוטיבציה, לאן היא תוביל אותי. זה תרגול שהוא מאוד מאוד פרקטי, ואני מזמין אתכם במהלך היום כולו, ליצור איזה מין עצירות יזומות כאלה, מה יש עכשיו, על מה אני חושבת עכשיו? מה הכוונה שהולידה את המחשבה הזו? לאן היא תוביל אותי אם אני אמשיך, עם הקו הזה של המחשבה? וזו הזמנה לשאול, בכל רגע. כך שהעניין היחיד מפרספקטיבה בודיסטית זה מה קורה בתודעה. מה קורה לאדם המתרגל, למי שמתרגל, מתרגלת, לא רק בישיבה על הכרית. כשאני חולה, כשאני נפצע, כשאני מפוטר, כשמערכת היחסים שלי קורסת, כשיש אובדן, מה קורה אז? איך אני פוגש את זה? עם איזה תודעה אני פוגש את זה? זו השאלה החשובה. כי על האופן שבו אני פוגש את התנאים והנסיבות, שלא הזמנתי אותם, הם קורים, דברים קורים. האופן שבו אני פוגש, כאן אפשרות הבחירה שלי. אז אנחנו לא יכולים לשלוט, במידה מאוד מאוד מוגבלת, נאמר ככה, באירועים שמעלים תחושות כאלה, של כאב, של צער, של דבר הרבה על החיצים, כן? אבל אנחנו כן יכולים להשפיע על התגובה שלנו. כך שזה לא גורל במובן הקלאסי של מה יקרה לנו, מה יקרה לי. אלא יותר במובן הנפשי של איך אני אגיב למה שקורה לי. כי האופן שבו אני אגיב למה שקורה לי, יותר נכון, אני אענה במובן של להיענות, לא להגיב. הרבה פעמים אנחנו מגיבים עם הדפוסים שלנו, שלא תמיד הם מיטיבים. האופן שבו אני אענה, אפגוש את מה שקורה לי. כן? איך אני אתמודד עם מה שקורה לי. זה התהליך שחוק הקרמה ממש תומך ומזמין אותנו לעשות. אז קרמה היא בפירוש לא גזרת גורל. אני מבקש להנחיך את זה כאן. אבל היא כן מטילה עלינו אחריות. מטילה עלינו את האחריות להיות ערים ומודעים כמה שניתן, hopefully, כמה שיותר, למה קורה בתודעה שלנו. מה מפעיל אותנו? איזה כוונות, איזה מוטיבציות, איזה אנרגיות, כן? איזה כיוון? תחשבו על כוונה, כיוון, התכוונות, דיברנו על זה גם אתמול, כן? לאיזה כיוון, אם אני אמשיך עכשיו עם המחשבה הזו, לאיזה כיוון זה יוביל אותי? כיוון שהוא מיטיב, או כיוון שהוא לא מיטיב? ואם ברור לי שהכיוון הזה הוא לא מיטיב, דיברנו גם על זה, אז עם נחישות אני לא רוצה להמשיך אותו. והיכולת לומר, לדעת, לומר לא, היא חשובה. עם זה אני לא רוצה ללכת. ברור לי שזה לא מיטיב. לא לי, ומכיוון שאני לא מתקיים בחלל נפרד, אז גם לא לכל מי שסובב אותי, מי שמגע איתי. אז אנחנו יכולים שוב ושוב לחזור ולהזכיר לעצמנו שיש באפשרותנו לבחור איך לראות את הסיטואציה, מה לטפח, מה לנטוש, איזה דרכי התייחסות, איזה אופני ראייה, הסתכלות על הנסיבות זמינים לי, איזה התנהגות תשרת אותי בטווח הארוך. ולכן התרגול שלנו מדגיש כל כך כל כך את תשומת הלב ברגע הנוכחי. למי שעוד לא גילה זאת, העבר נחווה ברגע הנוכחי, העתיד נחווה ברגע הנוכחי. הרגע הנוכחי הוא הרגע היחידי שבו אנחנו יכולים לסנוע, לכעוס, לאהוב, לחמול. אין רגע אחר. ולכן שוב ושוב אני מזמין אותנו ממש ככה להפנים את התזכורת החשובה הזו. אנחנו נולדים בכל רגע מחדש. ואנחנו יכולים לבחור איך להיוולד אל תוך הרגע הזה. והרגע הזה ישזר אל תוך הרגעים הבאים. אז שוב, במהלך היום הזה כולו, נסו ממש כפרקטיקה, כתרגול, אם אתם יושבים, אם אתם הולכים, אם אתם אוכלים, נחים, כל רגע ברגע. זה מין מיינדפולנס בל כזה פנימי, מה יש בתודעה שלי עכשיו? מה יש בתודעה שלי עכשיו? מין עצירה יזומה כזו. על מה אני חושבת עכשיו? לאן זה לוקח אותי? לאן זה יוביל אותי? Okay? לחזור ולהתיידע, לחזור ולהתיידע שוב ושוב, ולהזכיר לעצמנו שוב ושוב למה זה חשוב. אז אנחנו הופכים פחות לעלה נידף שמטלטל ככה ברוח. אנחנו מחזירים לעצמנו את יכולת הבחירה. הרבה פעמים חשוב, גם את זה אתם יודעים מהניסיון, אנחנו במידה רבה בוראים את העולם שבו אנחנו חיים. לא שהדברים לא קורים, הדברים בוודאי קורים, הם לא בשליטתנו, אבל האופן שבו אנחנו פוגשים את הדברים, הוא זה שגם בורא במידה רבה את העולם שאנחנו נפגוש. אז בואו נשב עם זה קצת. אז שיהיה לכם המשך יום מודעות, נוכחות, מיטיב, פורה.